מנהיגות היא היכולת להוביל שינוי, להשפיע ולקדם את החברה או הקהילה או הארגון אליה משתייך הפרט. מנהיגות תלויה בהקשר חברתי, פוליטי, כלכלי ולעיתים גם חינוכי של המקום ושל האנשים שחיים בו. בעונה השלישית של הפודקאסט חינוך בתנועה מתמדת, הערוץ של משרד החינוך במחוז דרום, נקדיש את הפרקים הבאים לנושא מנהיגים, מנהיגות ומנהיגות. נציין את חגיגות 75 שנות עצמאות למדינה, 70 שנים לעלייתו של מנהיג העם בן גוריון לנגב, וגם 50 שנים להסתלקותו. בפרקים הבאים נאזין למנהיגים ומנהיגות שמובילים ארגונים ומוסדות הקרואים על שם דוד בן גוריון. נבחן את חזון ראש הממשלה הראשון לאור המציאות בהווה, נדון על החיבורים וגם על הפערים. לי קוראים דוקטור דפנה גרנית גני, ואני מאחלת לנו האזנה נעימה וקבלת השראה. שלום רב לכם, מאזינות ומאזינים, אני מאוד מאוד שמחה ששבתם אלינו, והיום אני שמחה ומתכבדת להזמין לאולפן, לארח באולפן שלנו, את דרור אלוני, שהוא מנכ"ל מדרשת שדה בוקר, מיסודו ומרעיונותיו של בן גוריון. ברוך הבא דרור.
ברוכים הנמצאים, תודה רבה שהזמנתם.
והיום אתה תשתף אותנו, מה זה הארגון הזה, מה זה המקום הזה שנקרא מדרשת שדה בוקר, מה הקשר לדוד בן גוריון?
בן גוריון הגיע לנגב ב-1953 לשדה בוקר, כשהוא ביקש להצטרף לקיבוץ, לאחר שהיו מספר אספות קיבלו אותו, והוא התמקם בצריף שלו, והוא היה איש של חזון ואיש של כתיבה, והוא חשב על הנגב ועל חשיבות הנגב, והעלה את זה הרבה פעמים במספר רב של מסמכים על הכתב, וראה בנגב חשיבות רבה מאוד. אגב, ב-1953, כשהוא פגש לראשונה את המתיישבים של קיבוץ שדה בוקר, כשהוא חזר לביתו, הוא כתב, מעולם לא קיניתי בקבוצת אנשים על כך, על המעשה החלוצי שהם עושים. ב-1960, כשהוא כבר היה חבר קיבוץ, כמובן, הוא העלה רעיון להקים מדרשה, קריית חינוך, מדרום לקיבוץ, בשדה צין, להלן מדרשת שדה בוקר בנגב. כאשר בהתחלה הוא ציפה לבנות שם בית ספר שדה, סמינר למורים, בית ספר אזורי. לימים זה התפתח והשתנה. באמירה שלו, בטקס החנוכה של המבנה הראשון, הוא אמר שהוא רוצה לראות אוקספורד עברית, יבנה מודרנית. סי של פסגה של חשיבה גם אקדמית וגם תרבות יהודית. לימים, ב-1973, מספר חודשים טרם פטירתו של בן גוריון, יגאל אלון, שהיה שר החינוך, החליט לקחת את קרן הנגב של בן גוריון, ולהפוך אותה לחברה ממשלתית, שהיא החברה הממשלתית שאותה אני מנהל היום. היא בבעלות משותפת של הממשלה 60% ויד בן גוריון 40%. ויש לנו היום שלושה נושאי ליבה במדרשה. הנושא הגדול ביותר זה בית הספר התיכון לחינוך סביבתי פנימייתי, בית ספר אחד יחיד ומיוחד, מגיעים אליו בנות ובנים מכל הארץ, שלומדים, כולם לומדים לימודי סביבה, מדעי הסביבה, פרט לזה הם מרחיבים בתחומים נוספים, בית ספר מיוחד עם אנשים מיוחדים, חלק גדול מאוד מהפעילות מתבצע, מתקיים בטבע, בפריסות בשטח, כולם יוצאים בסוף גם סיירים טובים, גם בקיאים בטבע, גם אוהבי טבע ובעיקר אוהבי נגב. הנושא השני הוא מרכז גל למנהיגות, שיש בו מספר תוכניות, הגדולה והידועה ביניהן זו מכינת הנגב, שהיא מכינה קדם צבאית, שבה אנחנו לא מכינים את הבוגרים שלנו להיות לוחמים בצבא, אלא אזרחים משמעותיים, שמכאן גם יהיה להם שירות משמעותי בצבא. יש לנו שלוש שלוחות למכינת הנגב, הראשונה בת 21 שנים אצלנו במדרשה, השנייה בת 6 שנים בקיבוץ חולית בעוטף עזה, והשלישית בת 2 בקיבוץ צאלים. גם השהייה למשל בקיבוץ חולית בעוטף היא חלק מהאג'נדה שלנו, של ההתיישבות סמוך לגבול. זו הייתה אחת המחשבות של בן גוריון לנושא של תפקיד ההתיישבות בכלל, זה לאחוז בגבול. והנושא הליבה השלישי זה נושא של בית ספר שדה, שיש לו שני תת-תחומים, אחד זה אירוח, גם של קבוצות, גם של משפחות, וגם באלפי חיילים ותלמידים פוקדים אותנו מדי שנה, בכדי ללמוד על הנגב קצת על מורשתו של בן גוריון, ויש לו מחלקת הדרכה שהיא מוציאה טיולים של בתי ספר וקבוצות ברחבי הנגב, בעיקר, זה מושתת בעיקר על החיילות ירוקות, חבר'ה מדהימים. סביב הדבר הזה יש לנו מערך הסעדה ומערך החזקה, בסך הכל היקף הפעילות שלנו הוא 52 מיליון שקל בשנה.
וואו, זה פשוט, אני, למען הגילוי הנאות, אני אגיד שאני לא כל כך אובייקטיבית, כי אני גם שירתתי בבית ספר שדה שדה בוקר, וגם ליוויתי את התיכון במגוון היבטים, אבל אני בהחלט יכולה להגיד שזה זה כמעט נס, לא? זה מין קומפלקס כל כך כל כך מרתק, עם כל כך הרבה חיבורים של אנשי חינוך, אנשי סביבה, אנשי מחקר, שממש גרים באותו תא שטח. זה באמת מקום מאוד מאוד מיוחד.
לאורך שנים רבות, ממשלות ישראל, למרות המחויבות שלהם, לא ראו את החשיבות הגדולה של פיתוח הנגב. ואנחנו עדים לזה. אנחנו עדים לזה עכשיו, לאור המשבר של המשילות, שהוא מדובר רבות. ומדרש הזה בוקר, למרות כל הקשיים, ולמרות עליות ומורדות, תמיד התלמידים יצאו עם תובנות, איכות הוראה גבוהה, איכות הדרכה גבוהה, ולמעשה בוגרי מדרש הזה בוקר, הם מפעל ההתיישבות הכי משמעותי ברמת הנגב, לאורך שנים. התיכון לחינוך סביבתי קיים כבר 47 שנים, וחלק מהבוגרים שלו, חזרו לגור ברמת הנגב, או כחוקרים באקדמיה, או כעוסקי תיירות, או כחקלאים, וזה חלק מהערכים. הנושא ההתיישבות הוא חלק מהאג'נדה שלנו. אנחנו מאוד רוצים שמי שמגיע אלינו, יתאהב במקום, ובעתיד יחזור בצורה כזו או אחרת.
מרתק, תגיד משהו, איך אתה התאהבת במקום? איך הגעת? אני
הסיפור האישי שלי הוא קצת חריג. אני סיימתי 3 קדנציות כראש מועצה מקומית, וכשנבחרתי בפעם השלישית,
איפה מועצה מקומית?
מועצה מקומית כפר שמריהו. הייתי מועמד יחיד ללא מתחרים, ויכולתי גם להמשיך לקדנציה רביעית. לפני 9 שנים, כשנבחרתי בפעם השלישית ללא בחירות, הודעתי שאני לא אתמודד בפעם הרביעית, כי נראה לי לא נכון, לא אתי. ואני רוצה להביא את הניסיון הרב שצברתי גם בניהול בית ספר גדול בתל אביב וגם בשירות הצבאי, ובכלל הייתי מאוד מעורב בחיים הציבוריים, להביא את זה לפריפריה. סיימתי את הקדנציה השלישית ויצאתי לתחום של יזמות בתחום חדשנות בחינוך, ויום אחד ראיתי מודעה בעיתון שמחפשים מנכ"ל למדרש שדה בוקר. אני לא אאריך במילים, אבל הגשתי מועמדות, ואחרי 8 חודשים הודיעו לי שהתקבלתי. זה היה באחד באפריל 2020, בסגר הראשון, כשהתקשרה אליי גברת ואמרה לי, הממשלה אישרה, השרים חתמו, מאחר וזה היה 1 באפריל, וזה היה אחרי 8 חודשים, אמרתי, אפשר לקבל בכתב? היא אמרה, לא, אנחנו בסגר. אז, ואתה המנכ״ל, תעשה מה שאתה מבין. נסעתי, ובשנתיים של הקורונה העברנו את המגרעון למצב של עודף חשבונאי, ועכשיו, בשנה, ב-2022, יצבנו את מצבה, ואני מרגיש שיש לנו בסיס טוב להמשיך ולהתפתח ולהרחיב את הפעילות שלנו.
אוקיי, אז ורגע, והיום אתה גר בנגב?
אני 5 ימים בשבוע נמצא בצריף הקטן שיש לי במדרשה, ובסופי שבוע אני מבלה משפחתי במרכז. אם יש פעילות בסופי שבוע במדרשה,
הם באים אליך. נהדר, נפלא. אנחנו בעד תושבי הנגב בכל קונסטלציה. התחלת לדבר מקודם על הנושא של שהזכרת כבר, לאחוז בגבול והתיישבות ודוגמאות של בתי ספר חינוכיים פורצי דרך, אבל בעצם כשאנחנו מסתכלים על חזון בן גוריון, אנחנו יכולים לסמן ככה גדול, 5 כותרות עיקריות, ממלכתיות, השאיפה לאיחוד ואיחוד, מנהיגות, הובלת שינוי, קידום ערכים של חברת מופת, חלוציות, ומשהו שמאוד מאוד רלוונטי ומעניין אותנו, זה כמובן פיתוח הנגב. אז עכשיו תספר לי קצת, איך אתה מרגיש שהערכים והרעיונות הגדולים האלה, איך הם באים לידי ביטוי, מה שנקרא, בחיי היומיום שלך?
אז אני שוב חוזר באוקטובר 46, כשבן גוריון היה יושב ראש הסוכנות היהודית ולוי אשכול היה ראש המחלקה להתיישבות, העלו במוצאי יום כיפור אחד 11 נקודות בנגב. הם עלו מזרמים שונים, היו שם מהציונות הדתית ומהציונות הכללית, מגוון רחב של אנשים. חלק, לדעתי רוב היישובים עדיין קיימים ופעילים, בערי ואורים, אנחנו מכירים אותם מהחיים. נתן אלתרמן שהגיע לאחד היישובים האלה כמה חודשים אחר כך, כתב בטור השביעי, ואני אביא כאן שורה על התפקיד של ההתיישבות, כמה זה רלוונטי למה שקורה עכשיו, גם בעוטף עזה בצד אחד וגם בגבול הצפוני בצד שני. רק אחר שיצאנו לשוב למכונית, הזכירנו השחק עצום הכיפה, כי עברנו על פני העמדה הקדמית, אשר נפש העם בחפה. זאת אומרת, במילים פשוטות של האדם מן היישוב, להתיישבות יש תפקיד להחזיק את הגבולות. בן גוריון האמין בזה מאוד, ואני כילד, הסתובבתי עם אבי לאורך גבולות הארץ, אבי היה אחד מהמיישבים הגדולים של הארץ, וגם בגבול הצפון וגם בגבולות הדרום, ראינו איך התלם האחרון מסמן את הגבול. אני חושב שזה אחד מדרכיו של בן גוריון, ובן גוריון לכן הבין את חשיבות ההתיישבות בנגב. הנגב הוא כ-50% משטח מדינת ישראל, מאוכלס עם פחות מ-10% ממספר התושבים. יש פה ניגוד, למרות שבאמת יש מקומות רבים שלא צריך להתיישב בהם, כי צריך לשמר אותם כנכסי טבע. יחד עם זה, הנגב הוא לא אטרקטיבי. הוא לא אטרקטיבי, ולכן משפחות צבא הקבע לא יורדות עם המשפחות לנגב. בואו נשים את הדברים על השולחן. אם היו משנים, הופכים את זה למשימה לאומית, אמיתית, עם תוכנית עבודה מתוקצבת, הדברים היו יכולים להשתנות. אני כבר 3 שנים כאן, איש לא שאל את דעתי, למרות שהצעתי את דעתי, ויש לי ניסיון רב. אני חושב שאפשר לעשות פה דברים, לשנות פה סדרי עולם. אני מקווה שעוד בשנתיים וחצי שנותרו לי לתפקיד, אני אצליח לחולל את השינוי. Mm-hmm. עכשיו, סביב העולם הערכים הזה של בן גוריון, שאת מנית אותו, תראי, ממלכתיות. עם ישראל זה עם מורכב, הוא הגיע מערב רב של תרבויות, ובן גוריון הבין את זה, ולכן הוא פירק את המוסדות שהיו מזוהים עם...
המוסדות המפלגים,
אצל, פלמח וכן הלאה, ייחד אותם, אמר צבא העם. אני בוגר פנימיה צבאית, אני בוגר שירות ארוך בצבא, מעולם לא נתקלתי בהעדפה על פני מוצא, משהו כזה. רק בחיים האזרחיים, ככל שאתה יותר מתקרב לפוליטיקה, אתה מתקרב יותר, או לדתיות, אתה מתקרב יותר להפרדה הזאת. ואני, את זה אני רוצה להגיד שבן גוריון בנושא הזה, לא שהוא לא עשה טעויות, עשה הרבה טעויות. אבל הוא ראה בזה חשיבות מרגעה ראשונה. עכשיו, מה אני רואה בבן גוריון? איך אדם כזה יכול ליצור את זה? א', הוא היה משכיל. הוא לא היה מקבל החלטה שלא נשענת על למידת עומק. עכשיו, הלמידה שלו התחילה גם בתנך וגם במשנה וגם בפילוסופיה היוונית וגם בפילוסופים מאוחרים. הוא הבין את החשיבות ואת החשיבה. זאת אומרת, היה לנו מנהיג שהוא גם משכיל, הוא גם מחויב, הוא גם חרוץ והוא גם צנוע. היכן יש עוד אנשים כאלה? אז אני בא ואומר, זו דמות מופת, שרק בשביל הדברים האלה, אני רוצה ללמד על זה. עכשיו, כל
בשביל
אדם...
בשביל זה התכנסנו כאן?
כל אדם...
לפיכך התכנסנו?
כל אדם, הוא לא פטור מטעויות, והוא עשה טעויות. ובמכון המורשת בן גוריון יש מתקע, יש מכון מקום של משפט העם, שאתה יכול לבחון את זה. אני רואה בדבר הזה, לקחת את הדברים הטובים,
אבל האם יש משהו שאתה היום מקדם במסגרת התפקיד שלך כמנכ״ל מדרשת בן גוריון, מדרשת שדה בוקר בנגב, שאתה מרגיש שזה נובע מתוך התפיסה הממלכתית?
זאת אומרת, חברת מופת.
יכולת לפצל, לפלג, לתת את זה, ואתה מעדיף לייצר משהו משותף.
חברת מופת. עכשיו, אנחנו...
אז תסביר.
אנחנו מאוד מתקשים להביא את כל עם ישראל לנגב, כי... מגיעים אלינו רק כאלה שבוחרים בנו, והם מוכנים לוותר על הקושי. ריחוק מהבית, חיים לא פשוטים. אין במדרשת שדה בוקר, אין מסעדות, אין ברים, אין מקום לחגוג. אין אפילו עולם תרבות, זאת אומרת, מתקני ספורט נובלים אין. אנחנו, יש בזה סוג של הקרבה אישית למען המטרה. אנחנו לוקחים את הדבר הזה, ממנפים אותו בשביל לצקת אצל אנשים, איך חברה נכונה צריכה להתנהל. עם הרבה חופש, עם הרבה יכולת בחירה. עכשיו, הם בעצמם בחרו בנו, ואנחנו בחרנו בהם בחזרה. וזה מסר שעובר, ההדדיות הזה. עכשיו, לכל אחד, כשהם בחרו בנו, הם בכל עצמם אחריות.
כשאתה אומר הם בחרו
את התושבים והתלמידים. התלמידים, אין תושבים, עזבי תושבים.
אתה מדבר על התלמידים שהצטרפו למכינה או לתיכון.
או כאלה שבאים לסייר איתנו בשטח.
הבנתי.
אנחנו לא מתעסקים עם תושבים, ואני לא עוסק בחינוך מבוגרים. אני חושב שצריך לעסוק בחינוך הגיל הרך וחינוך התלמידים. שם האתגר ושם הפוטנציאל. שם אנחנו משקיעים. עכשיו, אנחנו מאפשרים המון שונות. יחד עם זה, אנחנו קובעים איזה שהן גבולות בנושא של כבוד. כבוד לאחר, כבוד לשונה וכן הלאה. ולכן, חברת מופת היא הערך שאנחנו מובילים. אנחנו מחזירים את מושג החלוציות. כי אנחנו אומרים, חבר'ה, למרות שמדינת ישראל בת 75 שנים, התפקיד של החלוץ עדיין לא הסתיים. צא לפתחת ניצנה, ותראה מה קורה שם. תראה איך נגד כל הסיכויים, עדיין אנשים, משפחות, בודדות, קבוצות, נלחמות.
באות להפריח את השממה ולהתיישב ולאחוז בגבול, כמו שאתה אומר.
ועל חשבונם. הם לא מקבלים מאף אחד שום דבר. זאת אומרת, הם באים מתוך בחירה, מתוך החלטה, שזה התפקיד הערכי ציוני שלו, להיות חלוץ. ובעיניי, הנושא של פיתוח הנגב, הוא בכלל תנאי להסדרת כל מושג המשילות, וצריך לחשוב במושגים של השקעה ולא במושג של הוצאה. כי אם מדברים איתי היום על פיתוח הנגב, אז יבואו אנשי משרד האוצר ויגידו, לא כלכלי. נכון? אבל משמעותי לנגב, לשימור הנגב. שים את זה, תהיה המנהיג, צריך להגיד.
יותר חשוב מדחוף.
יותר חשוב מיקר. יש החלטות שצריכות להתקבל, לא על בסיס כלכלי, אלא על בסיס ערכי רעיוני. נושא של פיתוח הנגב, הקמת עוד, חיזוק היישוב, ההתיישבות בנגב, הקמת מרכזים חינוכיים בנגב, כי אם במדרשת שדה בוקר, ירחיבו את מערך החינוך, ויעשו אולם תרבות, ויעשו מתחם ספורט ופנאי, המשפחות של אנשי צבא הקבע, מקריאת
עיר הבאדים
וכל הבאדים מסביב, יבחרו לגור, מתוך בחירה, לא מתוך כפייה. אני רוצה שיבחרו בנו. עכשיו, בשביל זה הממשלה צריכה להשקיע, ולהביא לכאן את אנשי החינוך המובילים בחברה בישראל, אנשי רפואה, אנשי ליווי חברתי, עובדים סוציאלי וכן הלאה, המובילים בישראל, להגיד להם חבר'ה, בואו לכאן לחמש שנים, הם יישארו יותר. בואו תהיו כאן.
נגעת, נסעת, הגעת, התאהבת, נשארת.
ואז אתה בונה קהילה סביב הדבר הזה. עכשיו, מנהל בקרקע ישראל לא משחרר קרקע לבנייה. לא משחרר קרקע. אנשים חיים בלי אפשרות לבנות את ביתם. מדוע בנגב לא, ובתל אביב כן?
אוקיי. אני רציתי לשאול אותך, הזכרת את האתגר הזה של המשילות, והזכרת את זה גם בתחילת הדברים. היום בנגב בפרט, אבל בעוד, כמובן, בשאר מדינת ישראל, יש לנו עוד שותפים כאן. יש לנו עוד אזרחים מהחברה הערבית שהם גם גרים איתנו לצידנו. יש לך איזושהי תובנה לגבי הדבר הזה?
הבעיה נובעת מזה שבמשך שנים רבות לא היה פה מערכת חינוך במגזר הבדואי, ורק בשנים האחרונות התחילו להביא את לחנך. רבים מאוד מהבדואים בנגב, הם גדלו לחברה של בורות. הם לא היו מוסלמים, הם לא ידעו מה זה אסלאם. זה הגיע אליהם סביב הנושא הזה של החינוך. אני הלכתי למעלה הבדואים, וניסיתי לברר מה הצרכים האמיתיים שלהם בשביל להיות חלק מהחברה הישראלית. חלק גדול מאוד מהאנשים שפגשתי, רוצים להיות חלק מהחברה הנורמטיבית. הם רוצים שיאפשרו להם את זה, אבל בדרכם. זאת אומרת, אני כילד נסעתי עם אבא שלי פה עם טנדר ויליס בין המעלים, הוא דיבר את שפתם של השכים, והוא תכנן איתם איכן הם יבלו עם האדרים בתקופות שונות בשנה. אין שיח כזה שמתקיים היום. איש כישר בעיניו יעשה, כי כולם אויבים אחד לשני. החלטנו במדרשת שדה בוקר להעסיק בדואים. אז אנחנו מעסיקים אותם. אנחנו מעסיקים אותם, אנחנו יוצרים אצלם תשתית. הלוואי, ויכולתי גם להכשיר אותם. הלוואי ויכולתי להכשיר אותם. פניתי לגופים מסוימים, אמרתי אני רוצה לפתוח את זה כיתות, נתקלתי בירוקרטיה מאוד קשה. אני מוכן, ואני חושב שזה נכון, לקרב אותם למקום שבו, למשל, יש לי פקיד קבלה בבית ספר שדה. למה זה יכול להיות, למה הוא לא יכול להיות בדואי, או למה זה לא יכול להיות בדואית, לשם העניין? למה רק בעבודה שחורה, בעבודת כפיים? ועוד כהנה וכהנה. סביב זה צריך לפתח.
בחלומך או חזונך, תן לי לראות אם אני שומעת מבין השורות משהו מאוד מעניין, אתה אומר לי, אם יהיה גם מכינת, או מכינת הנגב, שיהיה בה גם קבוצה מהחברה הערבית.
רק דוגמה, כן, אבל תראי, יש פה את כוכבי המדבר. כוכבי המדבר זה, אני מכיר את מוחמד אל-נברי, ומכיר את החבורה עוד מהקמת הדבר הזה, עבודה מדהימה. זה של הסיירת שבסיירת שבסיירת. איך מרחיבים את הדבר הזה? בשביל זה צריך להיות בשטח, עם האנשים המקומיים, ולא שמגיעים אנשים מירושלים, מתל אביב או ממקום אחר, והם מנסים להכתיב להם מה אורח החיים שהם ינהגו. עכשיו, אני יודע מה, אני מקווה שאני יודע. עכשיו, אפשר, בלי התנסות, לגייס אותם למפעלים שהם סמי-ביטחוניים, לא צבאיים. למשל, כיבוי אש. למשל, רשות טבע והגנים. למשל, מדה. דרך הדבר הזה להכניס אותם לחברה הישראלית, להיות חלק בלתי נפרד. הם יקראו יותר את המפה החברתית, את הצרכים החברתיים, את התרבות ואת ההתקדמות. עכשיו, הגיעו אליי שתי סטודנטיות בדואיות, שעשו מבחני קבלה למכללת קיי. זה היה באינטרנט, בזום, והם הגיעו אליי, כי אין להם וי-פיי ביישוב. אז הם הגיעו עם מחשבים שבורים. אמרתי, אלוהים אדירים. למה אני צריך לראות את הדבר הזה, ולמה הוא צריך לקרוא בתקופתי? עכשיו, זה לא שאין יהודים כאלה, יש גם יהודים כאלה. אבל יש פה הזנחה ארוכת שנים, שהיא נובעת לא מתוך רוע, אלא מתוך רשלנות. ואת הרשלנות הזו צריך לתקן אותה. אני חושב שאם לא נלמד לחיות ביחד, יהיה פה קשה מאוד.
אוקיי, אנחנו ממש ככה לקראת סיכום וסיומם של הדברים, אז אני אשמח לשמוע אם יש לך איזשהו תובנה, איחול, מסר, שהיית רוצה להשאיר את המאזינות והמאזינים שלנו ככה, לעוד רגע אחד של מחשבה על החיבורים והפערים מול חזון בן גוריון.
קודם כל תבואו לנגב. הנגב יפהפה ומקסים, ותבואו לטייל, ותבואו לגור, ותבואו ללמוד. ואני אומר, אם תימצאו כאן, אם תחיו כאן, ותראו שהחיים כאן יפים. סביב זה, אני גם קורא גם לממשלת ישראל, להשקיע כאן בתשתיות שמזמנות אנשים, לא בבאר שבע. באר שבע יש פה ראש עירייה מדהים, מביא לכאן משאבים, והוא יודע לבנות את הדבר. מדרום לבאר שבע, יש חבל ארץ ענק, שהוא ריק. אז בדימונה קוראים דברים טובים, ובירוחם קוראים דברים טובים. אני קורא לממשלת ישראל להשקיע בתשתיות חברתיות, מוסדות חינוך, מרכזי כנסים, מקומות שבו ספורטאים יגיעו אליהם, ויבואו לכאן לתקופה מסוימת להכשרה עצמית. כל הדברים הטובים האלה יביאו בהתחלה ישראלים, אחר כך קבוצות מחול, וכולם יתאהבו וישקיעו, והנגב יכול לפרוח ולסגשג. אבל ואני מציע אגב לא רק למדרסדה בוקר, אני מציע לבוא לניצנה, ואני מציע לבוא למצפה רמון, אני מציע לבוא למקומות נוספים, שהם אזורים מדהימים ביופיים, מרחבים פתוחים, ויש בהם אפשרויות עצומות, חוץ מבילויים שלצערי חסרים לנו, תרבות פנאי שחסרה לנו מאוד במרחב הזה. זה יכול לעשות רק בשיתוף פעולה של ממשלה עם רשויות מקומיות, ואני כמובן נכון להירתם לעניין הזה, לכן באתי. אני ביקשתי להוסיף שיר, הור הממטרה, שהוא שיר שאני נזכר פה ומזמזם אותו, כשאני או רץ או רוכב בין השדות, ורואה את הממטרות שמשקות את שדות הנגב, אני נזכר בשיר הזה. אז אם אתם תרצו, תחברו אותו למילים האלה ותשמיעו אותו.
תודה רבה רבה לך, דרור אלוני, מנכ"ל מדרשת שדה בוקר בנגב. תודה רבה גם לחגי גלילי, העורך שלנו באולפן. תודה רבה למרכז אדם על ההקלטה באולפן במכללה האקדמית לחינוך על שם קיי. ותודה גם לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. מקווה שלמדתם ונהנתם לפחות כמוני. תודה, תודה. שבע אומרת לכם נגד.